כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, נתניהו מחשב מסלול מחדש. אחרי שהמפלגות החרדיות סירבו להתחייב כי הצטרפו לקואליציה בראשותו לאחר הבחירות, שוקל שוב ראש הממשלה האם לפזר את ממשלתו. היום הגיעו חברי סיעת דגל התורה לימונו של ראש הישיבה מרן הרב שטיימן לשמוע את דעתו בסוגיית הבחירות, והמסר לנתניהו עבר. אין סיכומים, אין הבטחות. מנגד, רף ההתבטאויות בין ראשי הסיעות בקואליציה עולה ומחריף בסוף השבוע. לא ברור כי יש סיכוי להעביר את חוק התקציב. בסביבת שר האוצר יאיר לפיד אומרים כי נתניהו הגיע לסיכום שקט עם המפלגות החרדיות וכי הוא נחוש ללכת לבחירות. מחר יוועדו נתניהו ולפיד אחרי נתק של חודש ימים. גם הפרשנים יענו הערב על השאלה האם האכזבה של נתניהו מהסיעות החרדיות תגרור אותו לשיתוף פעולה רחב יותר עם יאיר לפיד, או שאולי ההפך. שאלות שפתוחות הערב הזה, נעסוק בהם בהרחבה בהמשך. ונמשיך ונעקוב אחרי מצב הסייעות בכיתות שילוב בחינוך המיוחד, פרויקט שאנחנו מטפלים בו בשבועות האחרונים. יש תשובות ממשרד האוצר, נבדוק אותם בהמשך. וגם על הכספים הרבים של יהודי מדינות ערב, יהודי איראן שעדיין נותרו מאחור. היום נשיא המדינה ראובן ריבלין קורא לראשי המדינות הללו לפעול כדי להשיב כספים לעם היהודי. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני רועי קנטן ומנדי אור, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית הערב הזה הרבה מאוד פוליטיקה, לא ברור לאן הסיפור הזה הולך, האם נתניהו אכן נחוש להגיע לבחירות, או שיש סיכוי כי הממשלה הזו עוד תשרוד כמה חודשים. כדי לעשות קצת סדר בדברים, אנחנו פונים אל יואב קרקובסקי, רשת ב', שלום לך יואב.
אבי, ערב טוב.
ערב טוב. תגיד, כשאנחנו שומעים על פגישה בין נתניהו ללפיד מחר, זה אומר כי ראש הממשלה מנסה לחפש סולם לרדת מהעץ?
או מנסה לחפש סולם, או שהוא עולה על מצנח רחיפה על מנת לנסות לפריק את הממשלה. אלה שתי אופציות. למעשה, בנימין נתניהו בהודעה שלו נותן, משתמש במילים מאוד חריפות לקראת המפגש הזה. הוא טוען שהוא לא מוכן לקבל את המשך ההתנהלות שבה שרים תוקפים את הממשלה, שבה חברים של הממשלה נמצאים כאילו כחברי אופוזיציה, ובעיקר מתקפה מאוד חריפה על יאיר לפיד. לפיד מסר גם התחייבויות להעביר תוספות של מיליארדים לתקציב הביטחון, להצטיידות במערכות נשק מתקדמות ואימונים, ובמקום זה את הכסף הוא לוקח לפרויקטים לאומיים שאמורים להיות ממומנים מכספי האוצר, כמו עברת בסיסי צהל הנגב. ראש הממשלה צפוי לומר, וזה דבר מאוד נדיר, שכבר בהודעה המקדימה נותנים לנו מה נתניהו צפוי להגיד ליאיר לפיד, שהוא לא מוכן לקבל את המשך ההתנהלות של לפיד ושל מפלגתו יש עתיד, כי כך אי אפשר לנהל את המדינה. יש כאן ניסיון לייצר איזשהו תהליך של מגעים אחרונים לפני פירוק הממשלה. היום הוא נפגש עם ליברמן, מחר הוא ייפגש גם עם נפתלי בנט, איתו נראה לי המחלוקות נראות קצת יותר נמוכות, יותר כלילות לפתרון יחסי, באופן יחסי, וצריך לזכור איך המערכת היחסים הפוליטית הזאת התחילה בין שני האישים, וגם עם יאיר לפיד, עם ציפי לבני תהיה פגישה כנראה במועד מאוחר יותר. אפשר להתייחס על זה כניסיון להציל את הקואליציה, אפשר להתייחס על זה כאל ניסיון אחרון לפני הכרזה על יציאה לבחירות. עכשיו נתניהו כבר יודע, לא ש"ס ולא אגודת ישראל, לא דגל התורה, יהדות התורה וש"ס לא ילכו איתו בוודאות לאחר בחירות מצד אחד, מצד שני הם גם לא מתכוונות להצטרף לקואליציה חלופית אם הרצוג ינסה להקים אותה או לפיד ינסה להקים אותה. כלומר את יריית הפתיחה לפתיחתה של מערכת בחירות התחיל אם תרצה משה כחלון בהשקת המפלגה שלו ביום חמישי האחרון, ממשיכים החרדים בכך שהם אומרים או בחירות עכשיו או שאנחנו לא נהיה מחויבים לבנימין נתניהו בהמשך, ואם הוא יישאר עם הקואליציה הנוכחית, אם תבוא הצעה עתידית של הרצוג או של לפיד, עוד חצי שנה, עוד 8 חודשים, אנחנו פתוחים לעשות.
הכל בעצם פתוח, אבל שים לב לנקודה מעניינת, שנתניהו יוצא לסבב הפגישות עם ראשי הקואליציה, רק אחרי שהוא קיבל תשובה שלילית עם המפלגות החרדיות. אולי זה בעצם מסמל את החישוב מסלול מחדש של נתניהו.
נתניהו עשה טעות גדולה מאוד, בעצם העובדה שהוא ניסה לבנות על הבטחה עתידית של המפלגות החרדיות כלפיו, בשעה שהוא למעשה כבר קראתי איתם כמעט גט קריטות בחודשים האחרונים, בעצם קיומה של הממשלה הזאת בלעדיהם. זה נכון, הוא אמר להם את זה עוד במסע ומתן הקואליציוני. אני מעדיף אתכם, אני לא יכול ללכת אתכם, אבל מצד שני הוא נתן לשותפים הקואליציוניים, גם לנפתלי בנט, גם ליאיר לפיד, לעשות הרבה מאוד מהלכים שהתפרשו באוכלוסייה החרדית, במפלגות החרדיות, כפגיעה קשה מאוד בהם, ולכן עכשיו קשה מאוד להחזיר את הגלגל לאחור. קשה מאוד מבחינת נתניהו לבטל את הסנקציות הפליליות שעליהם דובר בחוק הגיוס, כי הדבר הזה יהפוך להיות קמפיין שיעבוד נגדו בסופו של דבר, וכנ"ל לגבי קצבאות הילדים, דבר שהוא באידיאולוגיה שלו. יש לנתניהו בעיה מאוד קשה, עצם הפנייה שלו אל החרדים, לו אנחנו הולכים עכשיו לבחירות, משרת שני גופים ולא אותו. משרת את החרדים מצד אחד, כי הם חשים עכשיו מאוד מחוזרים, ומשרת את יאיר לפיד בקמפיין אנטי חרדי, שמן הסתם יהיה חלק מקמפיין הבחירות שלו, וזה משרת את שניהם, לפיד יוצא קרח משני הכיוונים.
ואולי זה נתניהו יוצא קרח משני הכיוונים. כן, ואולי זה העיתוי הטוב ביותר ללפיד, כן הלכת לבחירות, למרות מצבו הלא טוב בסקרים, אבל עכשיו העיתוי הוא חרדים, ובשבילו זה טוב, הרבה יותר טוב מחוק הלאום למשל.
אני חושב שללפיד לא טובות בחירות בכל מקרה עכשיו. הוא צריך את שנת 2015 כדי לנסות לקצור ממנה משהו, ממה שהוא מאמין שהוא יצליח לקצור. כלומר, הישגים בעיקר במישור החברתי-כלכלי, סביב תקציב שהוא מרגיש שהוא תקציב חברתי יותר, תקציב מתחשב יותר, תקציב שאמור לבוא לטובתו של הציבור, ציבור הבוחרים שלו. לכן לפיד מאוד מאוד רצה ורוצה את תקציב 2015 ורוצה להבטיח לראש הממשלה שנה של שקט. השאלה הגדולה, מה יהיה המחיר שידרש מלפיד לשלם על מנת לעשות את המהלך הזה? בנימין נתניהו יצטרך להראות כמי שהצליח להכניע את חבריו לקואליציה אם הוא מוותר על תרחיש הבחירות. ובאמת הקואליציה הזאת צריכה לעבור את הטלטלה הזאת אולי על מנת לנסות לשרוד. הרוחות שהיו בתקופה האחרונה לימדו על כך שקשה מאוד לאחות את קראי הקואליציה הזאת. אולי המפגש הזה שנתניהו יקיים עם כל אחד מראשי הקואליציה בנפרד, ואולי לאחר מכן עם כל אחד עם כל ראשי הקואליציה ביחד, אולי הדרך הזאת תצליח ללמד על כך שאולי אפשר לנסות לאחות את קראי הממשלה האלה, דבר שנראה עכשיו כמו תרחיש כמעט בלתי אפשרי, כי הטרמינולוגיה של הימים האחרונים, ובעיקר של סוף השבוע האחרון,
קשה וקיצונית. כן. אני רוצה רק לסיום, יואב, מילה אחת שלך על הנעלם שקוראים לו אביגדור ליברמן, מתנגד לכניסת חרדים, לא ברור אם הוא רוצה בחירות, ממעט להשמיע את קולו בסוגיה הזו, והוא היחיד שלא נכנס לכל הטרמינולוגיה הזו של תעמולת בחירות.
הוא נראה כמי שנשאר המבוגר האחראי היחיד. היחיד שיש לו דיאלוג טוב עם כל אחד ממרכיבות הקואליציה וגם עם כמה סיעות באופוזיציה. בגדול יש כאלה שמסמנים אותו במה שמכונה את הקואליציית אנטי-ביבי. קואליציה שכוללת את ליבני ליברמן לפיד ומשה כחלון מבחוץ. וגם למרות שליברמן רק לאחרונה אמר אני לא חלק מהקואליציה הזאת, יש כאלה שמסמנים אותו חלק ממנה. כרגע לא טובות לו בחירות. הוא מרגיש שהוא לא באג'נדה המדויקת שלו, הוא לא נמצא במקום המדויק שבין נפתלי בנט לבין הליכוד, או בין הליכוד לבין יש עתיד, הוא מחפש את המקום המדויק שבו הוא צריך להיות. מבחינת מנדטים, מצבו עכשיו טוב בהרבה ממה שהוא יכול לקחת בבחירות, הוא עם 13 מנדטים, וספק גדול אם הוא יצליח לשחזר את המהלך הזה מאוחר יותר, לכן מבחינתו של ליברמן דווקא להישאר כמי שהאיש החזק ביותר בקואליציה, האיש ששמר לנתניהו על הממשלה, זה כן מהלך חיוני, ולכן עושה רושם שהוא מעדיף דווקא את הקואליציה הנוכחית על פני בחירות.
יואב קרקובסקי, רשת ב' של כל ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה אבי.
עכשיו? אוקיי. אנחנו פונים אל חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך.
כשאנחנו מדברים על החלטה של דגל התורה שאומרת לא נכנסים לקואליציה כזו או אחרת, לא עכשיו ולא אחרי הבחירות, זה אומר שההחלטה היא סופית וזה לא משנה כרגע מה יציעו לדגל התורה או בכלל ליהדות התורה בתמורה.
אנחנו לא מדברים על דברים שעדיין לא באו לעולם, בטח לא עושים הסכמים. אנחנו שחקני משנה בכל מה שקורה כרגע, ושמעת כבר רק עכשיו את הסיבות לשלום הבית שיש בתוך הממשלה. אנחנו מבחינתנו לא שחקנים בתוך המשחק הזה. אנחנו כמובן חושבים שהממשלה הזאת הגיע הזמן שתלך מהעולם, ואנחנו יושבים ומצפים ביחד עם כולם ומסתכלים, וגם אנחנו לא נותנים יד ורגל לא בפוטשים כאלה ואחרים שמארגן לפיד או גברת ציפי לבני או אחרים. ואנחנו מבחינתנו נמצאים בעמדת המתנה כמו כולם.
עמדת המתנה כזו יכולה להביא תוצאות טובות לציבור החרדי. אתם יכולים לחזור לציבור הבוחרים ולומר לעולם התורה, הנה, השגנו גם את ביטול הסנקציות הפליליות, גם תקציבים וגם עוד שורה של הבטחות, ולו ההמתנה הזו תסתיים עם אמירה כזו לנתניהו.
מי שרוצה אותנו בממשלה, יודע מה הוא צריך לעשות. ואנחנו בהחלט יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אבל מכאן ועד... אתה רואה איך שכל הדינמיקה היא דינמיקה שלא תלויה באף אחד אחר, והדברים הם דברים שלא באים לעולם, ואולי עוד לא יבואו לעולם, ואף אחד לא יודע מה יקרה. כשיהיה הזמן המתאים לדברים הללו, אנחנו נגיע לדברים הללו כרגע מבחינתנו. אמרנו דבר אחד, אנחנו מעוניינים בבחירות, אנחנו חושבים שזה טוב בכלל לעם ישראל בחירות, ודאי לציבור החרדי. אנחנו גם שמחים שיראו כולם איך הממשלה הזאת תפקדה, כשבאג'נדה שלה היו דברים שהיו נגד הציבור החרדי ונגדם בלבד, וכל השאר, כל המשילות וכל האפשרות למשול ולשלוט בממשלה כמעט ולא קיימת. אנחנו בהחלט מסתכלים די בסיפוק על מה שקורה. ומצד שני, דבר נוסף, אנחנו גם לא מחרימים אף אחד, וכל אחד שיוצא אותנו בממשלה ידע מה הוא צריך לעשות.
וגם לא מתחייבים לאף אחד, נכון?
אנחנו לא עושים הסכמים על דברים שלא באו לעולם.
אוקיי, כלומר, נכון להיום אין שום סיכומים, אין שום הבטחות לנתניהו. השאלה היא, חבר הכנסת הרב אשר, האם עדיין יש מגעים נכון לרגע זה שאנחנו מדברים?
במצב פוליטי כזה כולם מדברים עם כולם, ואני לא יודע מה נקרא מגעים ומה נקרא לא מגעים.
מגעים זה שיחות למשל עם עינת הנשל, עם שלום שלמה.
שאתה מתאר לעצמך, אמרו כל מיני שמות נזרקו בחלל האוויר ובחלל העולם. כל האנשים שאתה מדבר אליהם, אנשים פוליטיים, כולם נמצאים בתוך הביצה הזאת מכל כיוון אחר. יש הרבה שיחות והרבה דברים. בסופו של דבר, היהדות החרדית, כמו שאתה יודע, גם ש"ס וגם יהדות התורה, על שני פלגיה, גם דגל התורה וגם אגודת ישראל, משדרים ביחד, ראשי המפלגות נמצאים בתיאום מלא, ואנחנו בהחלט יודעים מה צריך להיות באותם דברים שאנחנו גם יודעים מה לא צריך להיות בשלב הזה.
אני שם לב שאתה בוחר את מילותיך בקפידה ולא סתם, כי כל אמירה לכאן או לשם עלולה להתפרש אחרת. אבל הייתם היום אצל מרן ראש הישיבה, ושמעתם מן הסתם דברים לפה לשם, אבל דברים ברורים. האם את זה תוכל לומר לנו בצורה ברורה?
קודם כל, אני חושב שדברים ש... אני לא מצטט דברים שנאמרו אצל מרן ראש הישיבה, אבל כשאני אומר לך את ה... את רוח הדברים של יהדות התורה ושדגל התורה, כמו שאמרתי לך אותם עכשיו, אתה מתאר לעצמך שאני לא אגיד דברים בניגוד לדעתו של מרן ראש הישיבה.
אז בוא נסכם, דגל התורה, יהדות התורה וגם שס בעניין הזה, הודיעו לנתניהו, אין שום הבטחה מצידנו לכך שנלך איתך לקואליציה.
אני לא אמרתי שהודיעו לנתניהו. אני לא אמרתי שהודיעו לנתניהו. שאלת אם הבטיחו, לא הבטיחו.
אז כלומר, השיחות עם נתניהו ממשיכות.
קודם כל, השיחות לא היו ולא נמשכות, ושיחות היו ולא נמשכות. יש כל הזמן דיבורים. אתה מתאר לעצמך שהטלפונים שחברי הכנסת, במיוחד שראשי התנועה,
כן, אבל אם מרן הרשטיימן אמר לא לנתניהו...
בימים אלה. אבל אם אתה בא ואומר, אם יש מסע ומתן שיושבים ודנים בדברים אחד לאחד והכל, אז התשובה היא... שקיבלת, יש דיבורים, מדברים, כולם מדברים עם כולם.
כן, אבל אם אין על מה לדבר, והתשובה היא שלילית, אז על מה...
אם לפיד מדבר מחר עם נתניהו, כנראה לפי הפגישה שמתפרסמת עכשיו, כולם מדברים עם כולם, וגם אנחנו מדברים עם כולם.
אוקיי, אתה עדיין נחרץ לא לומר לנו את זה על השולחן, וזה בסדר. היממה הזו רגישה, ואנחנו לא נמשיך ללחוץ בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך מזווית אחרת.
אני רוצה לך שלא רק היממה הזאת רגישה. כל הימים הם רגישים, וימי בחירות, וימים של ריח של בחירות, שיכול להיות שלא יהיו בסופו של דבר, ויכול להיות שכן יהיו. מבחינתנו עדיף שהם יהיו, וכמה שיותר מהר. וזהו, ומי פה והלאה.
הרב אשר, בשבילנו כותרת שאומרת חבר הכנסת הרב יעקב אשר מסרב לאשר או להכחיש הבטחות כאלו או אחרות שניתנו או לא ניתנו לנתניהו, זו כותרת כשלעצמה.
אני אמרתי לך מפורש, ואני חוזר ואומר, אין שום הסכם ושום הבטחות שניתנו לראש הממשלה על נושא של קואליציה עתידית, נקודה.
אוקיי. מחר נתניהו יוועד עם לפיד, ייפגש איתו, הם ישוחחו מן הסתם, יש ביניהם מתח, אבל נתניהו מגיע לפגישה הזו כאשר הוא מאוכזב מהסיעות החרדיות, כי הוא ציפה לאמירה אחרת שאומרת, אוקיי, אם אתה מרכיב קואליציה אחרי הבחירות, נלך איתך בתנאי א' ב' ג', הוא יספק את התנאים וילכו איתו. עכשיו שהוא לא מקבל את ההבטחה, אז הוא מגיע ללפיד קצת זורם על החרדים ואומר ליאיר, מה אתה רוצה? בוא נכניס להם איזשהו מתחת לחגורה באיזה מקום. זאת אפשרות שלקחתם בחשבון.
ומצד שני, כשהוא פוגש את אותו איש שאמרת שהוא פוגש, הוא גם מבין שהוא לא יכול לספק אלטרנטיבה אחרת כפי שמקורביו ניסו. אז ככה שבוא ניתן להם להסתדר או לא להסתדר לבד. תאמין לי שאנחנו לא פקטור בעניין הזה. אנחנו באמת לא פקטור, ולא אנחנו הסיבה לקואליציה הזאת. זה נכון שבימים שאנחנו היינו בקואליציה, המשילות של ראש ממשלה הייתה משילות יותר גדולה, ולא שלא היינו שותפים שכל היום רק חשבו איך להפיל אותו. זה נכון שיש לו בעיות. לא אנחנו נהיה סיבה לאי בחירות, ולא אנחנו נהיה סיבה לבחירות. ולכן אנחנו לא נתנו בעניין הזה, לא ליאיר לפיד ולא לאחרים, אפשרות לחלום על דברים מסוג אחד. ומצד שני, אנחנו גם בהחלט דבקים בזה שאנחנו לא עושים הסכמים קואליציונים על דבר שלא בא לעולם.
איך הרגשה לקרוא כותרת ראשית בעיתון מוביל במדינה? הכותרת אומרת, כל המדינה ממתינה לדעתו של הרב שטיימן מבני ברק.
אני הייתי משנה קצת את הכותרת, אבל זה אומר שכל המדינה הזאת תלויה ברב שטיימן, אבל לא בעניין הפוליטי בלבד, אלא בהכל, בזכויות שלו. אבל תראה, אם לא הייתי חושב שעשו את זה בשביל תחילה של איזשהו מסע כזה של להכניס את החרדים עוד פעם לזה, הייתי מתפעל שיש אמון הסחכומים. אבל אנחנו יודעים שבעיתון מעריב זה לא נכתב מאמונת חכמים, אבל אצלנו זה בהחלט אמונת חכמים, והעולם בהחלט תלוי, לא רק הממשלה, אלא העולם כולו תלוי הגדולי ישראל. ואולי, תשמע, אולי מישהו עוד מזה יחזור בתשובה, בא לקלל ונמצא מברך, יכול להיות.
אולי בעצם כל הסיפור זה מה אומרים בעיתונות החילונית, וכדי לא לשחק לידיים של לפיד, בכלל סיכנת מנתניהו שהם סיכומים בשקט?
בוא, אבי, אנחנו נלך הלוך ושוב, הלוך ושוב. שאלת אותי שאלות, קיבלת תשובות, אני חושב, ברורות. אנחנו לא עשינו ולא עושים הסכם עם ראש הממשלה או עם מנדה או הקואליציה, שעוד אין בחירות, שעוד לא הוכרז על, על, על הזמן של בחירות, ולא שום, ולא שום דבר מסוג כזה.
אמרנו, כלומר, כן, שאם אמרנו, עוד חצי שנה
הממשלה... אמרנו גם ש, שאנחנו גם לא נותנים יד לאנשים ש, שניסו לבוא ולהציע לחברי כנסת ולראשי מפלגות אצלנו, כמו שאתה יודע שנאמר על ידי, גם על ידי הרב ליצמן, גם על ידי הרב דרי, גם לא נתנו יד לפוץ' בסגנון התרגיל המסריח כזה או אחר, בטח לא עם האנשים הללו. אז לכן, אני חושב שהציבור החרדי נמצא באותו מקום שנמצא קודם, אין ספק שהמצב הזה הוא מצב של הקואליציה הזאת, הוא מצב טוב, אני חושב של המדינה כולה ולעם ישראל כולו, וגם הציבור החרדי בתוכו.
כלומר, שאם הממשלה הזו מחזיקה מעמד עוד חצי שנה, 8 חודשים, ההתחייבות שלכם לא לעשות סוג של פוטש, רק עכשיו, אם הולכים לבחירות, אבל אם לא הולכים עכשיו לבחירות, ועוד 8 חודשים בוז'י הרצוג יוכל לעשות איזושהי קונסטלציה פוליטית אחרת, ההבטחה שלכם כבר בטלה, נכון? יש לה פג תוקף.
אנחנו ניגש לשאול ונקבל את הכיוונים ואת התשובות.
לא, אבל ההבטחה שנתתם היום היא רק אם עכשיו יש בחירות.
אם בגלל בחירות מישהו, מנדהו, יקים ממשלה חלופית, כפי שהיו הפרסומים וכפי שהיו גם ההצעות שהוצרו לנו בצורה כזו או אחרת על ידי מקורבים, אז התשובה היא שאנחנו לא במשחק הזה. אם זה נכון גם לעוד כמה חודשים, מי יודע מה יהיה עוד כמה חודשים.
אתה זוכר עוד תקופה של ערב בחירות שהיה כזה תאום בין הרב גפני, הרב ליצמן, הרב אריה דרי?
אני רוצה לומר שזה לא רק בערב בחירות, אני רוצה לומר שזה באמת בהרבה מערכות, בוא, מי שרק היה בכל הפיליבסטר שלא כך הבינו כולם, כולל לא אתם הכתבים, מה אנשים, גם מדגל, גם משעס, גם מיהדות התורה, באמת כמקהלה, ובאנו בזמן פגרה מהבוקר עד הערב ועשינו את הדברים הללו, יש שיתוף פעולה בדברים הגדולים ובדברים החשובים, ואני מברך על השיתוף פעולה הזה, יש קשר ישיר והדוק בין 3 ראשי המפלגות, ואני מברך על כך, ואני בטוח שזה הכוח שלנו, באחדותנו זה הכוח שלנו, ונקווה שזה ימשיך הלאה.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, דגל התורה, יהדות התורה, תודה רבה לך.
תודה רבה ובשורות טובות.
ערב טוב, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה של פרסומת, אנחנו שווים מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם אבישי בן חיים, ערוץ 10, ערב טוב לך אבישי.
כן, ערב טוב אבי.
תגיד, מה הסיכוי, כמו שאנחנו מכירים את המערכת הזו, שיש בכלל סיכום בין ביבי לחרדים, סיכום שקט, שני הצדדים מבינים שסיכום רעשני, רק ישחק לידיים של לפיד, יפגע גם בביבי, גם בחרדים. יש סיטואציה או שאנחנו מדמיינים?
מדמיינים. אין סיכום כזה, וגם בינינו אין טעם בסיכום כזה, כי אף אחד לא מחויב לעמוד בו, זה לא, זה סיכום על הקרח, גם אם היה. בכל, על כל פנים אנחנו יודעים שאין סיכום.
אז כלומר, חישוב קר, אם אין לנתניהו את החרדים בסיבוב הבא, לפחות בביטחון מוחלט, הוא מעדיף לסחוב עוד חצי שנה.
אז צריך להקשיב למה אומרים החרדים, אני לא חושב. אני חושב שהעניין הוא כזה, המפלגות החרדיות בהחלט רוצות ללכת לבחירות עכשיו.
Okay.
ומה שהם אומרים לנתניהו זה סיכום אחר, אנחנו מוכנים להתחייב לך שאנחנו לא הולכים לשום ממשלה חלופית, לא שבאמת יכולה להיות כזו, כן? אבל נגיד עם הניסיון, אנחנו לא הולכים לשום ממשלה חלופית, נגיד בראשותו של בוז'י הרצוג, באיזה סוג של ניסיון, איזה תרגיל פוליטי של להקים לך ממשלה אם אתה מקדים את הבחירות, על זה הם מתחייבים. מצד שני, מי שיקשיב בין השורות למה שהם אומרים, ישמע יפה שהם אומרים, אבל אם אתה לא מפרק את הבחירות, אם אתה לא מפרק את הממשלה ולא הולך לבחירות עכשיו, אז יכול להיות שבעתיד הרחוק או מתישהו, אז כן נלך לכזה מהלך. כלומר, הרעיון הוא שנכון לעכשיו, הם בהחלט נותנים לנתניהו התחייבות, אבל ההתחייבות היא לעכשיו.
מעניין מאוד. בוא נדבר רגע על המפלגות החרדיות ועל מצבה. מה עושה להם הקמפיין הזה עכשיו של יאיר לפיד? המדינה נכנסה לממתינה, נתניהו הכניס את המדינה לממתינה, כותרת של בן כספית במעריב, המדינה ממתינה להחלטת הרב שטיימן, ועוד אמירות מהסוג הזה, שכמובן עושים רק טוב למפלגות האנטי-חרדיות.
כן, רק טוב, אבל וגם לא מדויק. אני חושב שזה לפספס את הסיטואציה ההיסטורית. הסיטואציה ההיסטורית מבחינת מצב החרדים השתנתה, ואנשים פספסו את הנקודה הזאת. החרדים של היום זה לא מה שהיה פעם. ההחלשות בכוח החרדי, בין היתר בגלל כניסתו הדרמטית של יאיר לפיד למערכת הפוליטית, גם בנקודה הזאת אנשים לפעמים מפספסים עד כמה זה דרמטי. יאיר לפיד נכנס למערכת הפוליטית ובעצם לקח הרבה מנדטים שהיו יכולים להסתובב, למשל להיות עוד 5 למרץ או עוד 10 למפלגת העבודה, ואז במידה ולא הוא היה במשחק, אז הייתה ממשלת ימין חרדים רגילה. הכניסה שלו למערכת הפוליטית שינתה לגמרי את המאזן ואפשרה להקים ממשלה בלי חרדים. הוא לקח קולות מהשמאל ונכנס, או מהשמאל מרכז, ונכנס לממשלת ימין. זה משנה היסטוריה, זה משנה סיטואציה של החרדים. בגלל זה אני חושב שצריך להבין למה המנהיגים החרדים כל כך רוצים בחירות עכשיו. המטרה בבחירות, בוא נגיד את זה מפורש, לדעתי, היא פשוט להפסיק עם המצב הזה שיש מפלגה של 19 מנדטים שהיא אנטי-חרדית, לשנות את הסיטואציה, להעביר למשל 10 מנדטים מלפיד לכחלון, ואז יש מפה פוליטית חדשה, גם אם החרדים מפסידים מנדט או 2 בבחירות הבאות, אבל הם כן במשחק, אין מישהו שמוציא אותם אל מחוץ למשחק, ואין כוח אנטי-חרדי כזה חזק בכנסת. בכל מקרה, אי אפשר להתעלם גם מזה שהחרדים מבחינה פנימית, אם ניסית להשוות את הסיטואציה כמו שאמרו לי מההפקה אצלכם, למשל לזמנים של הרב שח או אפילו לזמנים אחרים, אני חושב שזו סיטואציה אחרת לגמרי. החרדים היום הם לא לשון מאזניים, חברה חרדית מפורקת, דברים שהם מבחינתנו מגדירי חרדיות, כלומר שאתה אומר, מה זה החרדיות? חלק מהחרדיות זה הציות, כולל בפוליטיקה, לדעת תורה ולגדולי הדור. אנחנו רואים את הדבר הזה מתרסק, אין אצל הליטאים, אין אצל הספרדים.
לא, אבל מצד שני, אם אתה מסתכל על בחירות 88, גם שם היו פילוגים באמת קיצוניים בתוך הציבור החרדי האשכנזי, דגל התורה התפצלה אז מאגודת ישראל, רצה בנפרד, בתוך אגודת ישראל לא היה קל שם עם חב"ד ועוד.
לא, מלחמות פנימיות זה משהו אחד.
אלא?
מלחמות פנימיות תמיד היו, ואגב גם תמיד בנו את העולם היהודי בכלל ואת העולם החרדי כגוף מוביל בו בפרט. המלחמות והמחלוקות, מזה היהדות בנויה, מזה נוצר כל היופי הזה שסביבנו. אבל לא היה דבר כזה של שבירת ערכים, של שבירת כללי יסוד, של שבירת שיטת ממשל כמעט. שיטת הממשל החרדית אומרת, אנחנו מצייתים לגדולי הדור. ברגע שהדבר הזה נשבר, ואנחנו רואים לאורך כל הדרך שעסוקים בשבירתו, הן בציבור הליטאי, הן בציבור הספרדי, אתה מדבר על עולם אחר, אתה מדבר כמעט על אנרכיה, אתה מדבר על חולשה
שהפוליטיקה
החילונית מזהה אותה. היא ראתה אותה בירושלים בבחירות, כשבעצם התברר שהחרדים שפעם ידעו לבוא ככוח קטן, אבל הם שחק את המשחק הדמוקרטי הכי טוב מכולם, כיוון שזה כוח קטן אבל מאוחד, שמסוגל לעשות דברים כמו להכתיר ראש עיר בירושלים, ראו את ההתפרקות שם, זו רק דוגמה אחת. אני חושב שהמערכת הפוליטית מזהה את החולשה החרדית, זה בבחינת אירוע היסטורי, מבחינת ההיסטוריה.
אז איך זה שלמרות כל ההליך ההיסטורי הזה שאתה מדבר עליו, נתניהו מחכה לחרדים, שוב החרדים, ושוב התחושה שהם לשון מאזניים, ושוב מה יאמרו בבני ברק?
אז אני אומר שוב, אני לא חושב שהחרדים יהיו לשון מאזניים, אני חושב שכך לא נהיה לשון מאזניים.
כמה מערכות בחירות זה יביש?
גם החרדים, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מנתחים את המפה, הסבירות הגבוהה היא שהחרדים ילכו עם נתניהו אחרי הבחירות הבאות. כולם מבינים, אני חושב פחות אמורים להבין, שנתניהו לא באמת רצה את החרדים מחוץ לממשלה. זה הגרסה שלו, שבנט ולפיד הכריחו אותו לעשות את הדבר הזה, היא גרסה נכונה, היא לא גרסה לא נכונה. אנחנו מבינים את החולשה שלו כתוצאה מהמבנה הפוליטי בישראל. אני חושב שאחרי הבחירות, לפחות מצד ההיגיון, מצד השכל, אתה אומר, כנראה שילכו איתו, אתה לא רואה התכנות למשהו אחר, אלא אם כן, פתאום באמת התהפך המפה הפוליטית. אבל זה כבר לא מתוך עמדת כוח שהייתה פעם לציבור החרדי.
אוקיי, אבישי, כמה בחירות אתה מסקר, מערכות בחירות? כמה וכמה. אז השאלה הבאה, זאת שאלה שנשאלת כמה וכמה פעמים, אבל כנראה שהפעם תהיה לך תשובה שונה מכל הפעמים האחרות. איך אתה מסביר את מצבה של ש"ס בסקרים?
כמו שהסברתי אותה כל פעם.
לא השתנה?
הסוקרים לא מבינים בש"ס.
אוקיי, מעניין.
תראה, אני מצלם עכשיו סדרה שעוסקת בקבלה. ואני מסתובב נגיד שבועיים, שלושה האחרונים ברחבי הארץ, במעוזים של ש"ס, קלאסיים כאלה. אתה יודע, קבר רשב"י, קברי צדיקים, מקומות כאלה. ואני מחפש אנשים שהצביעו ש"ס, דרך אגב, כאילו, זה לא בסדרה, אבל דרך אגב אני מחפש. אני מחפש אנשים שהצביעו ש"ס, ואומרים שהם לא יצביעו יותר. ואני לא מצאתי אפילו אחד. עכשיו, אני בטוח שיש, כן? אני בטוח שיש, כי אנחנו רואים את האנרגיות השליליות סביב ש"ס, אנחנו יודעים שהקמפיין הגדול של הדמוניזציה לאריה דרעי כדי להוריד אותו ממעמדו והמיכולת שלו לגרום למזרחיים להצביע עבור עצמם, הקמפיין הזה עבד במידה רבה, הקמפיין של הניסיון לפגוע בקסם האלקטורלי של דרעי עבד, אנחנו יודעים על תחנת רדיו חרדית שעושה נזק כבד מאוד לש"ס, אין לי ספק שהדבר הזה משפיע. אני אומר, אני לא מצאתי, אז מתוקף העובדה שאני לא מצאתי, אז אני מניח שמצבה, נגיד שהיא מפסידה מנדט, אולי שניים נכון לעכשיו, אבל לא בכמויות שבהם מדברים, ואנחנו בתחילת מערכת בחירות, אני כמות האנשים...
אז בואו ננסה רגע למתח ביחד.
אנחנו בשביל הכבוד של מרן, בוודאי שנצביע עוד פעם לש"ס, הכבוד של מרן, הכבוד של מרן. אני חושב שהרב עובדיה, אחרי פטירתו, חזק יותר מאשר בחייו, והוא ימשיך להניג את ש"ס במערכת הבחירות הזאת מלמעלה.
מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבישי, בוא ננסה רגע אז לנתח את זה. אלה שמנגחים את דרעי, חוץ מבעלי אינטרסים אישיים ואינטרסים צרים, אלה שבאמת במערכת הציבורית מנסים לנגח אותו, מה המטרה שלהם? לראות שש"ס עם ארבעה מנדטים ואז הם יגידו ניצחנו, או לראות אותו מחוץ למשחק וש"ס בלעדיו?
אתה מתכוון מתוך הציבור החרדי?
בוודאי, אני לא מדבר על יאיר לפיד, נו.
אני לא יודע להסביר את זה, אני לא יודע להסביר את זה. זה תראה, זה מאוד אנושי, כי יש אנשים שאיבדו את הכוח שלהם ואיבדו את העמדה, ואז ממילא יש מצב מאוד מאוד אנושי שאתה...
זה אמר, בסדר, אמר את זה הרמה, הרמה אנושית...
מכדורגל בתחנה שלכם. אבל אני אסביר, אמר פעם שחקן נבחרת ישראל בכדורגל, כוכב גדול, אייל ברקוביץ', שבמשחקים של הנבחרת שבהם הוא לא שיחק אלא ישב על הספסל, הוא קיווה שנבחרת ישראל תפסיד. עכשיו זה עשה רעש גדול כי אלה דברים שלא אומרים, אבל זה שיכול להיות שמישהו שמוצא את עצמו מנותק מעמדת הכוח שלו חש כאלה תחושות, אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד אנושי, זה מאוד צפוי, זה לא משהו לא סביר, והדבר הזה אני חושב ילבד ש"ס.
אז השאלה היא מה הוא צריך לקרוא?
ש"ס צריכה לדעת שלאורך כל מערכת הבחירות הזאת היא הולכת להיות מלווה במאבקים הפנימיים, זה לא יימחק, זה לא ייעלם. אגב, ראינו את זה גם במערכת הקודמת, להערכתי, בלי הסכסוכים הפנימיים במערכת הבחירות האחרונה, ש"ס הייתה עם עוד מנדט או שניים.
אוקיי. אז אין שום דבר להערכתך, אבישי, ואתה מכיר היטב את ש"ס, אין משהו שמישהו מהצדדים צריך לעשות כדי שהסיפור הזה יהיה מאחורה? הרי נאמר הכל, כולם קוראים לשלום, אריה דרעי אמר את זה... ברחל ביתך הקטנה גם פומבית, אלי ישי קרא לו לפגישה אישית מיוזמתו, הם נפגשו, ומשם נדמה שזה לא עולה לשום מסלול, כי אי אפשר להשאיר את ההיסטוריה הזאת מאחור?
זה לא היסטוריה. יש פה, זה לא היסטוריה, זה עתיד. הרעיון הוא, השאלה היא, האם הגיוני שאלי ישי, שהיה יושב ראש ש"ס כל כך הרבה שנים, יהיה מסוגל נפשית, שזה מאוד קשה, לקבל את העובדה שהוא מספר 2 בש"ס. במידה והוא יעשה את זה, הערכה שלי, שמבוססת, שדרעי ייתן לו את כל הכבוד שבעולם כמספר 2, שר בכיר וכל מה שאפשר, כי אני מזהה שגם בקרבתו של דרעי וגם דרעי עצמו מבינים שאלי ישי הוא אחד הסמלים של ש"ס אחרי כל השנים הארוכות האלה שהוא נתן בהנהגה של התנועה. ואז כאן השאלה, האם הוא יהיה מוכן לקבל נפשית את הדבר הזה שהוא מספר 2 של אריה דרעי? אני לא חושב שזה יקרה. כלומר, אני חושב שמה שהולך להיות זה שבכל הזדמנות יהיו העלבויות ויהיו פגיעות בחוות, ויהיה צריך ללכת על ביצים בתוך הבית הרעוע הזה של שעת, וזה משהו שילווה אותה. כלומר, לא, הם לא, אני לא רואה איך הם מצליחים להתגבר על הדבר הזה.
וכדי שאלי אישה יהיה מספר שתיים חזק, עם שר בכיר ועם כל הכבוד הראוי, שעת צריכה להיות חזקה, ובשביל שתהיה חזקה הם צריכים לעבוד ביחד. אז שוב, בצו ותרנגולת, זה הגלגל הזה שלא נגמר.
כן, אנחנו מדברים על בני אדם, אין מה לעשות.
כן, לא פשוט, בהחלט העניין הזה לא קל ברמה האישית, שחושבים על זה בוודאי שזה לא קל. שאלה כמה זמן ייקח כדי לאחות את הצלקת הנפשית הזו, הלא פשוטה, בסיפור הזה. אוקיי, אבישי, תן סלוגן לשנס לבחירות הבאות, על מה היא צריכה ללכת?
אני חושב שהיא הולכת על העניין החברתי בצורה מאוד מאוד חזקה. אנחנו יכולים לשמוע, שמענו את את התנאים שדרי העמיד, ויכולנו לראות איך זה פוגע במקומות הנכונים מבחינת שס בחוץ, על תנאים חברתיים. אם יתרים את הדגל החברתי במידה רבה, את הדגל היהודי, כי אנשים מאוד 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 יהודים במדינה הזאת, בניגוד למה שחושבים, הם מאוד מאוד רוצים להיות יהודים, ואת הדגל הכי חשוב, שזה הרב עובדיה. הרב עובדיה הוא מותג יהודי גדול וקדוש, אחרי פטירתו, זה יותר מאשר בחייו. אם היא תיצור את הזהות המוחלטת בינה לבין הרב עובדיה, ועם הסיפור ההיסטורי של ש"ס כמפעל חייו, באמת מפעל חייו, כמפעל חייו של הרב עובדיה, שזה חלק מהכבוד שנותנים לו להמשיך את מפעל חייו, שלא יתפרק אחרי פטירתו, אם היא תצליח לעשות את הדברים הללו, היא לא יורדת במנדטים.
אוקיי, מעניין מאוד כל מה שאמרת לנו כאן הערב, אני חושב שגם מרתק. היית הרבה מאוד שנים מחובר לאריה דרעי, ככה כעיתונאי שמלווה אותו, עוקב אחריו, עוד מהימים ההם, עכשיו כשהוא חוזר, מה הסטטוס היום?
לא הבנתי מה הסטטוס היום.
זה עדיין אותו אריה דרעי שעקבת אחריו 14 או 13 שנה כשהוא היה מחוץ לש"ס?
תראה, אריה דרעי זה סיפור היסטורי גדול, זה לא סיפור של דמות פוליטית במפלגה חרדית, זה לא עובד ככה. זה דמות ברמה הרבה יותר גדולה מזה, כי הסיפור שלו מבחינת ההשפעה שלו על ההיסטוריה החרדית ועל ההיסטוריה המזרחית היא עצומה. ואני חושב שזה בא לידי ביטוי ביכולת האלקטורלית שלו להקפיץ את ש"ס מעבר למאגר הבסיסי של 10-11 מנדטים. ראינו את זה ב-99, מגיע ל-17 מנדטים. אני חושב שהרבה מאוד מזרחים זיהו את זה, ואני חושב שגם האליטות זיהו את זה, ואני חושב שחלק מהמהלך נגד אריה דרעי נועד למנוע את הדבר הזה. כלומר, את היכולת שלו לגרום למזרחים להצביע עבור עצמם, עבור המפדל, או עבור הליכוד, או עבור מפלגות אחרות
שאינן מזרחיות. הספיק לי לשמוע רק את ההתלהבות שלך ככה שאתה עונה על השאלה הזו, וזה הספיק כדי לענות על שאלת הסטטוס, וזה בהחלט מעניין. אבישי, ידידנו, תודה רבה לך.
תודה,
אבישי. אבישי בן חיים, ערוץ 10, אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות ושווים מיד אחר כך.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת הרב יצחק כהן מש"ס, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
איך אתה רואה את הדברים מספסלי האופוזיציה?
טוב, זהו, זה עתיק, כן, זה נגמר. צריכים ללכת לבחירות. סך הכל חלקי הקואליציה לא מתחברים יחד כבר מהיום הראשון שהממשלה הזו כוננה. הבסיס שעלה וכוננה, הבסיס מוזר, זה פגיעה בציבור אחד ויחיד. כנראה הם הבינו אחרי שנה וחצי שאנחנו זה לא הבעיה, אנחנו זה הפתרון. וזהו, הסוג מתפרק. הסוג מתפרק, אבל בגרימת, תוך כדי גרימת נזקים עצומים, עצומים. לחברה, לכלכלה. וזה, אני מקווה שהלקחים יופקו.
אתה כן. אומר שהעסק הזה הולך לבחירות, אין מוצא אחר. זה מה שאתה אומר הערב.
אין שום מוצא אחר.
למה? אבל אם מחר נתניהו מסכם עם לפיד על העברת התקציב, על העברת חוק מעם אפס, הכל
מסתדר. נתניהו ראש הממשלה הוא כלכלן, והוא כנראה יפנים שמעם אפס גורם נזק אדיר לכלכלה הישראלית. אבי, זה 30 מיליארד שקל ב-10 שנים, זה פרמננטי. זה כל שנה 10 מיליארד.
אגב, זכור שאתה מחבר הכנסת הראשונים, שאיך שהתחילה הסוגיה הזו, איך שצרמד המילים מעם אפס עלה לכותרות, אמרת, לפי כל התחשיבים הכלכליים, הסיפור הזה לא עובר בממשלה.
כן, נכון, אני אמרתי, אבל אצלכם לא, יותר מפעם אחת שמעם אפס לא יעבור, שאלו אותי למה, יש קואליציה ומציעים, זה כל דבר שהוא עקום ביסודו, שהוא מזיק ביסודו, לא יכול לעבור, גם תהיה מתמיכה קואליציונית, כבר שזה לא יחזיק מים. ואחרי ברוך השם, אני חושב שאני מקווה, כן, זה של כמה ימים של... אבל כפי שזה נראה מפה, זה פשוט לא עבר, וזה לא יעבור, ומה שכן עבר, זה הממשלה. הממשלה הזו עוברת, למעשה מתארגנים כולם לבחירות. למרות שאגב, אף אחד מהמרכיבים שלה, חוץ מבנט אולי, היה לא רוצה בחירות.
אז למה המפלגות החרדיות וגם ש"ס לא מנצלות את המומנטום? תסביר לי הגיונית, בא נתניהו מוכן עכשיו להציע הכל, לא כדי להרכיב ממשלה עכשיו, אלא אם הוא ייבחר אחרי הבחירות ותהיה אפשרות כזו, אז גם מבטיחים את מקומכם בממשלה, גם מבטלים את חוק הגיוס, גם מבטלים כמעט את חוק הגיור, גם מקבלים תקציבים, קצבאות ילדים, מה רע?
קודם כל, השנה וחצי האחרונות, יראו לכל עם ישראל, שלמעשה כל הרדיפה וכל ההסתה שהייתה נגד הציבור החרדי, פשוט לא הייתה נכונה. זאת אומרת, הם הבינו שרימו אותם שנים לגבי שנים. כי ראו, שראו להם את כל התקציבים, כמעט ייפסו את התקציבים של החרדים, ראו שהם לא הבעיה. אתה שואל אותי למה לא נכנסים לקואליציה. אני מניח שיש שיקולים יותר עמוקים למה לא נכנס לקואליציה. דברים כאלה זה אפילו נדונים ונדונו. אתה שואל אותי, אין תוכנת לממשלה חלופית. הדבר היחידי צריך לעשות הוא ללכת לבחירות כמה שיותר מהר, מערכת בחירות קצרה, ולכל הממשלה חדשה.
אוקיי, כלומר, תשובה למה לא מנצלים עכשיו את המומנטום אתה לא נותן, אתה אומר שכנראה יש עוד שיקולים, שומעים אותנו הרבה מאוד מאזינים שמנסים להבין מה היגיון.
אתה שומע שליברמן חוזר על ההתנגדות שלו כמו שבזמן...
לא, הבטחה לבחירות הבאות.
הבטחה לא, זה ודאי שלא, זה ודאי שלא, כי צריכים לצבור על עצמאות מחשבתית, גם לפני הבחירות, גם מהלך הבחירות וגם לאחר הבחירות. אסור להתחייב לשום גורם. צריכים לראות את סך הכל הנתונים לאחר הבחירות, ולפי זה את השיקולים שיקבעו את הרכב הקואליציה של הפעם הבאה. אבל עכשיו אתה מתכוון לצאת את המומנטום עכשיו ולעשות ממשלה חלופית. ממשלה חלופית מרכיביה של הממשלה, כמו ליברמן, לא רוצים חרדים. וכבר התחילו להפיץ כל מיני מספרים בשביל חלק מההסתה. הם לא רוצים את החרדים.
אוקיי, אני רוצה לעבור איתך לעוד עניין כלכלי. מע"מ אפס עולה למדינה 3 מיליארד שקלים. נתניהו אומר שוב ושוב שהוא לא יעביר את החוק הזה. וש"ס דורשת, לקראת הבחירות הבאות, אנחנו נשב בקואליציה שבה נתנו לנו שתי הבטחות. האחת, מעלים את שכר המינימום ל-30 שקלים, והשנייה, במקום 3 מיליארד מע"מ אפס על דירות, בואו נעשה מע"מ אפס על פירות וירקות ומצרכי יסוד. עד כאן נכון?
על פירות ורקות יש פטור ממע"מ.
לא, על מוצרים בסיסיים, מוצרי יסוד, שמן, סוכר, חלב, לחם.
מוצרי צריכה יסודיים. יש כלים יותר משוכללים בכדי לטפל ביוקר המחיה ובציבור החלש. אני חושב שזה לא דווקא דרך כלי המע"מ. יש כלים הרבה יותר משוכללים, הרבה יותר
ישירים. תגיד, שכר מינימום 30 שקל במשק, כמה זה יעלה למדינה?
כמה זה למדינה, זה לא, כמה זה, המספרים שמסתובבים זה 7 מיליארד, אבל זה מספרים מוגזמים. צריכים להיות מאוד זהירים בדבר הזה, צריכים קודם כל לתמוך בדרישה, להעלות את שכר המינימום. מצד שני, צריכים לעשות את זה בצורה מדורגת, שגופים גדולים שמעסיקים הרבה עובדים בשכר מינימום, שלא יצמצמו ואז יגדילו את האבטלה. צריכים לעשות את זה בשום שכל, בזהירות, לעקב בצד אגודל, וזה לא חייב להיות במכה אחת. זה יכול לקרות, אבל בזהירות אפשר להשיג את התוצאה הטובה.
תחשוב על 7 מיליארד שקלים.
כן, זה מספר שאני לא יודע מישהו בדקה.
בוא נגיד 5 מיליארד שקלים. מה הסיכוי של בפתיחת קואליציה עתידית מישהו בכלל יחתום על דבר כזה?
כן, זה לא רק הממשלה, זה גם המעסיקים. זה בא פה על כל המשק. אתה שואל אותי, צריכים לעשות את זה, השכר מינימום נמוך, אבל צריכים לחשוב היטב איך עושים את זה, כדי לא לשפוך את התינוק עם המים, כי אתה תחשוב על מעסיק גדול, שיש לו אלפי עובדים, ואז הוא צריך לעשות שיקול אם הוא נמצא על קו, ממש על קו הרווח, על הקסקס, אם זה לא, צריכים להיות בזהירות, שזה לא יגרום לנזק, וזה יכול להיות, והדרישה היא דרישה נכונה ואמיתית.
אוקיי, חבר הכנסת הרב יצחק כהן משאס, תודה רבה לך.
שלום טובות, כל טוב.
ערב טוב. אנחנו עכשיו אל המעקב השבועי שלנו בסוגיית ילדי החינוך המיוחד. שלום שוב למרגלית לב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
דיברנו כאן בשבוע שעבר, אתם ממשיכים להתנהל עם כל מיני גורמים שפנו אליכם בעקבות התוכנית הזו, אז בקצרה, מה יתקדם? אחר כך נאמר את החדשות שלנו.
בינתיים אנחנו מקווים מאוד שיתקדם. אנחנו קיבלנו תשובה מיהודה לוי שהוא בשבוע, במהלך השבוע הקרוב הוא יעדכן מה קורה. אנחנו לא רוצים לחכות שבוע.
כלומר, מדברים איתכם, זה דבר ראשון, ואין זמן...
בינתיים זה כמו שדיברו עד היום.
אוקיי.
אני, יש לי עוד שאלה שאני רוצה לשאול.
כן.
אני יודעת שיש ילדים בגנים האלה שמגיע להם סייעת פרטית מטעם המדינה.
אוקיי, כן, אבל זה כל ילד באופן עצמאי, באופן פרטני במשרד החינוך.
נכון, נכון. יש ילדים שמגיע להם במיוחד סייעת פרטית מטעם המדינה, בלי קשר לסייעות שקורה בעירייה.
שזה סייעת לימודית או כזו מטפלת?
סייעת לילד שמזיק לעצמו ומזיק לילדים אחרים.
אוקיי, טוב, אנחנו שומעים את מה שאת אומרת, וגם זה נתון לבדיקה, כי
אבל גם זה מאוד מאוד קשה לנו להשיג.
כן, זה אבל בתלוי בין ילד לילד, זאת לא בעיה ציבורית כללית.
לא, ברור, אני מדברת על ילד ספציפי.
אז אגב,
שאני מכירה שתיים כאלו.
בסוגיית הסייעות והקיצוץ בתקציב הסייעות בכיתות משולבות, אז החדשות שאנחנו מבשרים עליהם הערב, זה שבמשרד האוצר, גורם במשרד האוצר, גורם בכיר, מאשר לנו הערב, שנמצא התקציב של 22 מיליון שקלים לממן סייעות כאלו ברחבי הארץ, גם בחינוך המוכר שאינו רשמי, שזו בשורה גדולה מאוד. לעת עתה מדובר באמירה ואנחנו מחכים למעשים, וייתכן וכבר מחר נביא את זה רשום בפרוטוקול בצורה מאורגנת ורשמית, ומשם אנחנו נמשיך להתקדם. אז אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הסיפור הזה. מרגלית לב טוב, תודה רבה בשלב הזה. תודה למנדי אור ורואי קנטן הטכנאים, לאורכת המהדורה הסטיפלת כאן אבי מימרן, נשוב אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. מיד נשוב. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי מימרן.
שוב שלום וערב טוב לכם. השעה השנייה, המהדורה המרכזית, בצוות אסתי פלד העורכת, הטכנאים רועי קנטן ומנדי אור. אנחנו ביממה פוליטית סוערת, לא ברור מה יתרחש ביממה הבאה אחרי הפגישות של נתניהו, לפיד וראשי סיעות הקואליציה. האמירה של החרדים, המפלגות החרדיות, בהחלט ברורה, אנחנו לא נותנים הבטחות לנתניהו, הם אומרים, לא עכשיו ולא אחרי הבחירות, רק מבטיחים לו כי לא נצטרף לקונסטלציה אחרת, להרכבת קואליציה חילופית, מעשה של תרגיל מסריח כפי שאנחנו זוכרים מההיסטוריה. מה כן קורה נכון להרגע הזה? ננסה להבין ביחד עם שלושה עיתונאים שאיתנו על קו הטלפון. אברהם דוב גרינבוים, עורך בקהילה, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב לאשר מדינה, המבשר.
שלום, ערב טוב.
ויצחק נחשון עם מרכז העניינים, שלום גם לך. יצחק, כזקן החבורה, איך אתה רואה את הדברים?
אני היום חושב לאן נעלם בנט, וזה אומר שיש הסכם כמו שנתניהו אומר רצה להשיג עם הציבור החרדי, יש הסכם סגור כזה עם בנט, ועובדה שעל הסכם כזה אף אחד לא מדבר, לעומת מה שהציבור החרדי חטף בעצם כבר בשלב הזה מפלגות והתקשורת האנטי חרדיים על עצם הניסיון להגיע לאיזשהו הסכם בין נתניהו לבינם. וזה אומר, זה אומר הרבה, נתניהו לא יכול בלי בנט להקים, רק עם החרדים.
אז אתה מדבר על בנט, השאלה איפה לפיד בסיפור הזה, איפה החרדים בסיפור הזה? אשר, אני מבין נכון שדעתך היא קיימה, כי הסיפור הזה נדחה?
אני מצוות הדרך פקפקתי ממש בצורה ברורה בכל המהלך הזה. אני חושב שבסך הכל, כשמסתכלים, רואים, יש כאן שנתיים של שלטון שמונחים על כף המאזניים. מי מאבד אותם? מי מוותר עליהם? אתה יודע כמה צפרדים צריכים לאכול כדי לזרוק את הדבר הזה לפח? וכשאני מסתכל על האישים המתקוששים, אני לא מוצא איזה שהם תהומות גדולים שאי אפשר לגשר ביניהם. לא דובר כאן באיזה שהם פערי אידיאולוגיה גדולים, איזשהו הסכמי שלום או משהו בכלכלה שאתה יודע, בסך הכל מדובר כאן, איזה חוק לאום שלפיד די מסכים איתו. הכל הניסוח לא בדיוק מתאים לו. ליבני גם ככה עושה כמה קרחצן, זה לא מתאים לאג'נדה השמאלנית שלה. אלה דברים פתירים, אפשר לנסח אותם פה ושם. הסיפור האמיתי הוא זה לפיד. לפיד עד עכשיו ניהל את הממשלה דה פקטו. היה לו 19 מנדטים, אבל הוא שלט על הכל. הוא ידע לעשות קשרים, פעם אחת עם ליברמן, פעם אחת עם ציפי ליבני, פעם אחת עם נפתלי בנט. כל פעם הוא קראת ברית עם מישהו אחר, הוא בעצם ניהל את הקואליציה, ונתניהו עכשיו במפרדו, ושאל את עצמו האם השלט שכתוב שם משרד ראש הממשלה זה באמת נכון או שזה רק פורמלי. זה נמאס לנתניהו, הוא נכנס בסערה למושב החורף החדש, ואמר, די, נמאס לי, אני רוצה לשלוט, אני רוצה להוביל עניינים, נמאס לי שהם תוקעים לי כל דבר. עכשיו יש לנו כאן כיסופי ידיים מאוד מאוד רעבתניים, וככל שהנושא הוא רעבתני, אני כבר מבין שקואליציה מזה חדשה לא תצא. כשאתה יודע, כשהתחילו לתפור חליפות לשרים החרדים, אתה יודע, החליפות תופרים בשקט מאחורי הקלעים. ברגע שהכל נעשה בכותרות הראשיות של העיתונים, אז כנראה שמדובר בחליפת האיומים. לצערי, הציבור החרדי...
מסקנה, אשר, תן לנו הערכה, הממשלה הזו ממשיכה?
כן, עד למשבר הבא, שהוא כנראה יהיה התקציב, אבל איך שאני...
כלומר, יש לנו 5 חודשים.
כן, למה לוותר עליהם? ימצאו איזו שהוא נוסחה, מחר תהיה פגישה, אתה תראה איך שאני מעריך, ימצאו את הדרך לגשר, אולי דחייה, אולי איזשהו שיפוץ של ניסוח, יעברו את המאמורה של חוק הלאום, אנחנו מגיע עד למשבר של חוק של תקציב המדינה, ואז באמת אנחנו נראה לאן הממשלה הזאת הולכת.
אברהם דוב גרינבוים.
כן. אני חושב כמו שאשר אומר, כנראה שלא יהיו בחירות בטווח המיידי, אבל בהחלט יש כאן מגמה שאין יותר אמון בין כל גורמי הקואליציה, וגם אם כרגע יצליחו זה לחופף את זה וזה להכניע את השני, אבל אין כאן עתיד, אפרופו יש עתיד, אין כאן עתיד אמיתי לממשלה הזו, ובמוקדם או מאוחר בניסיון הבא, בהישג הבא, בתקציב הבא, במריבה הבא, אנחנו שוב נמצא את עצמנו מול איומים כאלו ואחרים. אמנם החרדים פה, בוא נגיד, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה משחק או תרגיל, ייתכן שבאמת היו כאן געגועים אמיתיים לממשלה אחרת. נתניהו בהחלט רצה לשנות את הרכב הממשלה, אבל לא רק כדי לשרוד. החרדים גם נותנים לו שקט לטווח ארוך, אלא אם כן אתה מעביר משכן בשבת או משהו כזה. נתניהו יכול להיות ידע מזה, כנראה מהרגע הראשון, אבל סגרו עליו דיל לפיד ובנט, וברגע שהם כבר לא היו מאוחדים, הוא רצה לשנות את ההרכב. אבל החרדים, שברגע אחד זה הפכו ללשון מאזניים, כמו בימים הטובים, רצו מזה, הפכו את זה לאיזשהו משאל עם, או משהו כזה שאנחנו כולנו מחכים רק לנו, והתבלבלנו כמו שקוראים לזה.
אוקיי, אז בואו רגע ננסה לסכם את מה שאמרתם עד עכשיו, כל אחד בנפרד ובתורו. נחשוני, אתה לא מדבר איתנו בכלל אם יש קואליציה או אין, אתה מסתכל על בנט. דעתך באשר לקיומה של הקואליציה הזו בשנה הקרובה, בחירות?
זה, וכל מה שעכשיו דיברנו, זה מלמד מנסים להאריך בעוד זמן, זה לא אומר שזה יחזיק מעמד, גם לא עד התקציב, הלאום רק היה טריגר, חוק הלאום, לפני זה היה ישראל היום, ולפני זה היה משילות, וכל הדברים האלה הם רק המצאה בשביל בעצם להגיד שאין קואליציה ושאי אפשר לסמוך על הקואליציה הזאת אפילו כי הוא זה. ואז ממילא אנחנו מדברים על בחירות, השאלה אם זה יהיה היום, מחר או מוחרתיים, וברור שבבחירות האלה גם הסיטואציה של המפלגות החרדיות יכול להשתנות. אבל יחד עם זאת אני חולק על כך ואומר שהמפלגות החרדיות למשל לא יכולות להבטיח היום שום דבר לנתניהו, משום שמה יקרה נניח אם הפער בינו לבין בנט או בין הרצוג יהיה כזה שהם יהיה להם סיכוי יותר להקים ממשלה, אז מה, אז החרדים ילכו איתו, או שלא ילכו איתו, מה יהיה אם נניח בלי לפיד לא יוכלו להקים ממשלה? האם החרדים יקיימו את ההסכם או לא יקיימו את ההסכם? האם נתניהו יקיים את ההסכם או לא יקיים את ההסכם? כל דבר שמדברים עכשיו זה ארטילאי, אבל ממשלה אין.
יש שמועות על כך שיש הסיכומים שבשתיקה, עד כמה זה נכון אשר לידיעתך?
הסכמות שבשתיקה לגבי מה?
חרדים ביבי.
כן, תשמע, באמת שומעים את זה, אבל לא צריך הרבה לחוות בנציגים החרדיים, אחרי כל מה שהרבה חפתו בהם בימים האחרונים. אין לנו הרבה ברירה גם, בוא תבין, נתניהו כנראה יזכה בראשות הממשלה הבאה, זה לא שאתה הולך להמליך כאן מישהו, שיש לך מישהו חלופי שהוא צריך לבחור. נתניהו, זה כנראה נתניהו גם ראש הממשלה הבא, אבל אתה יודע מה, מה שבאמת כואב כאן זה שנתניהו, אותו אדם שהכיל אותנו מרורים, במשך שנתיים, כשהוא בא ברגע האמת לבדוק את המניות שלו בקרב החרדים, הוא מגלה שהמניות שלו לא נפלו, עדיין קיימות, הנה כולם מיד מתייצבים לדגל, מפריחים לו בשדה שדות, בסדר, אנחנו נרוץ איתך, לא נגרר לפוץ' נגדך, כמעט הכל, וגם הוא לפיד, הוא יראה שהוא חזק, והוא יכול גם לקפל אותו, בסופו של דבר לדעתי, אם נתניהו צריך את המשבר הזה, הוא המנצח הגדול.
הוא לא צולח את המשבר הזה בשום פנים ואופן, הוא לא צולח אותו משום שהמפלגות החרדיות ממתינות בפינה שהוא יפיל את הממשלה הזאת, שהממשלה הזאת תיפול ולא יהיה אפשרות להקים ממשלה כנראה בלעדיהם, משום שכל סיטואציה אחרת שתיווצר כרגע נותנת למפלגות החרדיות.
כן, אבל הם לא יזמו שום דבר.
הבעיה היא שכל בחירות חדשות שיבואו, שיצוצו, יכולים להיות פה גורמים חדשים שיכנסו פה, אם זה כחלון או מישהו אחר.
דווקא משום כך, דווקא משום כך, מי שיחלש זה לפיד.
יצחק, החרדים לא יזמו שום דבר, הם לא הובילו להקמת הממשלה, להפלת הממשלה, הם ישבו בצד, שראו שהכל מתעורר,
נכון, הם ישבו בצד.
לא פקטור במשחק הזה, לא עכשיו ולא
בבחירות הבאות. הם ישבו בצד ויחכו שמלאכתם תעשה בידי אחרים, וזה מה שקורה. אם אנחנו נתערב, זה יהיה על רקע אחר לגמרי, זה יקרה בדיוק מה שקרה בסוף השבוע, שכל האנטיים יקומו נגדנו. ברגע שאנחנו לא מתערבים, אנחנו יושבים בצד, ואנחנו נותנים להם להתגושש מעצמם ולהפיל את הממשלה בעצמם, זה מה שיקרה. ואז המפלגות החרדיות יגידו את שלהם.
אוקיי, בואו נדבר על מצבה של ש"ס בסקרים, עד כמה זה משקף את המציאות, גרינבוים?
אני תמיד יודע ותמיד ראינו את זה בבחירות האחרונות, שכמה שאנחנו מנבים להם וכמה שסוקרים להם, ותמיד מגיעים לכמעט כפול ממה שסוקרים להם. כרגע המצב שלהם די, גם לפי הכפה שנותנים להם, עדיין לא מגיעים למה שהם היו, אבל יש לו זמן לבחירות.
אשר?
כן, אני גם נוטה לחשוב כך. מאז ומעולם לא הייתה סקירה במיוחד, הסקרים לא שיקפו נאמנה, בגלל הרבה דברים, הרבה זרמים, גם לא מגיעים לכל בוחרי ש"ס, גם ש"ס, אתה יודע, זו תנועה מאוד מאוד רגשית, אתה לא יכול לדעת מה התעורר ברגע האחרון, הרגע שהיהודי, הרגע שהספרדי, הדברים האלה בלתי ניתנים לחיזוי. נכון שיש הרבה קולות רקע והרבה רחש בחש ככה בתוך המפלגה, וזה טבעי, המרן עזב אותנו להנחות, יש הנהגה חדשה, יש כאלה שמערערים וכו' וכו', אבל עדיין בסופו של דבר אני חושב שבנקודה כולם יקראו לדגל, אין בית אחר ליהודי ספרדי, אין לו בית אחר, הוא הולך לדרכו של מרן, לדרכה של המסורת היהודית, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה את רובם ככולם תחת אותה דגל, אותה מטריה שנקראת ש"ס.
אוקיי, ויצחק נחשוני, אתה מצטרף לשניים הקודמים, או שאתה חושב שעדיין בסיטואציה הנוכחית, הסקרים די משקפים את המצב האמיתי של ש"ס?
לא את המצב האמיתי, אבל מגמות ודאי שיש כאן, ואנחנו גם רואים שש"ס שמה הרבה יותר דגש על בני התורה מאשר על הפריפריות, על העמך, בגלל שהיא עסוקה, אולי גם בגלל שהיא עסוקה
במיוחדות מיניות. אבל יצחק, זה היה תמיד בכל קדנציה.
ושם הבעיה גדולה.
לא זוכר קדנציה אחרת שבתוך הקדנציה
התפקו לפריפריה. לא, זה לא נכון. הגידול של הבית היהודי בסקרים הוא ודאי על חשבונה של ש"ס, אלא אם כן היא תחזיר את המצביעים האלה אליה. יש כאן מגמה מסוימת, אסור להתעלם ממנה. אני לא אומר שהיא לא פתירה, אני לא אומר שאי אפשר לתקן אותה. תלוי מתי יהיו הבחירות, אבל בוודאי שבתקופה האחרונה ש"ס לפחות כלפי חוץ לא שמה דגש על הרחוב, לא שמה דגש על העמך, אלא שמה יותר דגש על בני התורה, וחבל.
אוקיי, נסתפק בדברים הללו של שלושתכם, אברהם דוב גרינבוים בקהילה, אשר מדינה המבאסיר, יצחק נחשון עם מרכז העניינים, תודה רבה.
כל טוב, לילה טוב.
ערב טוב לכם, נצא לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם עורך הדין דוב וייקסלס, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב.
מנהל לשכתו של ראש הממשלה המנוח אריאל שרון. איך לומר, לא פינית, לא עשית? מה זה עשה לך המשפט הזה?
סיסמה סתמית, גם לא נורא אינטליגנטית. לא עשה לי כלום.
בעצם מה נתניהו מנסה להראות לעם בסיסמה הסתמית הזו? למה הוא שונה משרון ומאחרים? או למה הוא מתייח על דברים אחרים?
תראה, הוא ללא ספק מנסה לבדל את עצמו מראשי ממשלה נחותים יותר, כמו מנחם בגין עליו השלום, יצחק רבין עליו השלום, אריק שרון עליו השלום, שמעון פרס ייבדל לחיים ארוכים, שכולם היו קשורים במהלכים טריטוריאליים שבהם ישראל פינתה שטחים.
טוב, גם הוא בסוגיית חברון.
כן, כן, אבל הלא כולנו יודעים שבישראל העתיד הוא ברור וידוע. העבר הוא זה שמשתנה כל הזמן.
אנחנו נכנסים אולי למערכת בחירות שאין בה את השיח המדיני, כמעט ולא מדברים עליו. אבו מאזן כבר לא ישמש חלק מתעמולת הבחירות של אחת המפלגות. מה זה אומר? שאנחנו נואשים? נגמר הסאגה הזו? נגמרה?
לא, א', אתה אומר את הדברים בפסקנות, שאני אינני שותף מלא לה. השיח המדיני, בין אם ירצה ובין אם לא נרצה, יחזור לראש סדר היום המקומי וגם הבינלאומי, כפי שהוא כרגע, ואף לא אחת מן המפלגות המתמודדות לא יהיה מנוס, תיאלט בעצם, להביע או להשמיע את דעתה בנושאים אלה. והראיה, ואולי הראיה הטובה ביותר, שפוליטיקאי כל כך מנוסה ונבון כמו שר החוץ אביגדור ליברמן, ולא בכדי ביום שישי בידיעות אחרונות פרס, או ליתר דיוק החל לפרוס את משנתו המדינית, להערכתי כצעד מקדים לקראת באמת מערכת בחירות.
אתה מופתע מליברמן בצעד הזה שלו?
תחזור, אני מתנצל.
אני שואל אם אתה מופתע ממשנתו המדינית שליברמן הולך וחושף בפנינו.
לא, אני במקרה זה אינני מופתע, אבל כמדומני שלא עסקנו כרגע בתכנים של, בתכנים של, אלא בעצם השאלה,
בעצם
הסוגיה. האם הנושא המדיני, איזה מקום יתפוס במערכת הבחירות הקרובה, ואני חושב שהמהלך שמר ליברמן מצביע, שלפחות הוא סבור שהנושא המדיני יחזור ויעמוד בראש סולם החשיבות, וממילא בראש סולם הדיון הציבורי.
אני אגיד לך למה קבעתי אולי, אם אפשר לומר כך, את הדברים הללו, בגלל שריבוי המפלגות שסדר היום שלהם הוא לא מדיני אלא חברתי, הולך וגדל. אם כך לא נכנס לתמונה, הוא מצטרף ליאיר לפיד ולאחרים, שהסוגיה המדינית אצלהם היא משנית. ואולי זה קצת יסתור את השיח מהסוגיה המדינית לסוגיות החברתיות, וירדים את המערכת הפוליטית בעניין הזה.
גם מפלגות שסברו שהנושא המדיני או חדל מלעניין, או אפילו אולי עבד עליו הכלח, טעו וטעו בגדול, טעתה שלי יחימוביץ', טעה יאיר לפיד משכך סבר, שכן אג'נדה או סדר יום איננו נתון לבחירתה של מפלגה, הוא מוכתב על ידי המציאות. ואם ערב מערכת הבחירות הקודמת, חלק מהמפלגות אכן סברו שהעניין החברתי-כלכלי, בלי כמובן לגרוע מחשיבותו, בלי לגרוע ממרכזיותו, יהיה הנושא היחידי, ועל סדר היום הם כמובן טעו. מכל מקום, כפי שהדברים נראים כרגע, אין ספק שהנושא המדיני יוביל, או לפחות ישקול...
יתפוס מקום מכובד.
ישקול... כבוד לצד הנושא החברתי-כלכלי. עכשיו, אלו, צריך לזכור שהשעון המדיני איננו חדל לתקתק, והעולם איננו בדיוק ממתין למפלגות בישראל. אנחנו רואים את המתרחש באיחוד האירופאי, אנחנו רואים את המתרחש בארצות הברית, אנחנו רואים את גל ההכרה במדינה הפלסטינית באירופה, את הרעיונות הצרפתיים, את התכונה וההיערכות סביבנו, אי אפשר יהיה להתעלם מכך.
אוקיי, אני רוצה מכאן לחוק הלאום, מה היה עושה אריאל שרון לו החוק בנוסח שלו הנוכחי היה בא לפניו?
תראה, אם אני עוד פעם, אתה יודע, אני חושב שזה לא, לא מידה ראויה לנסות להעריך מה היה אריאל שרון עושה. אני גם מקווה שאני לא כופה עליו במובן זה את עמדותיי שלי, אבל אני מעז בשיא הזהירות לנחש שהוא כראש הממשלה לא היה מניח להצעת חוק שכזו להגיע בכלל אל שערי בית המחוקקים. מכוח הכלל הקדמון של שומר נפשו מצרות ירחק, זה הצעת חוק כל כך מיותרת, כל כך לא מעשית, כל כך גם לא נחוצה, שיש לה רק פן שלילי. אז הוא היה איש כל כך מעשי, אז אני מאמין שהמעשיות שלו והריאליזם והבנת המציאות בעיקר הייתה גורמת לכך שהעיסוק המיותר בנושא הזה לא היה מתרחש כלל.
ומצד שני אנחנו זוכרים הרבה מאוד התבטאויות שלו על הלאום, על ציונות, על מדינת היהודים.
תראה, אני מסכים איתך 100%, הנושא של הלאום ובית לאומי יהודי במדינת היהודים אולי נחשב בעיניו יותר מכל דבר אחר.
בדיוק.
הוא נהג לומר לי ש... מבחינתו להיות ראש הממשלה של היהודים, זה הביטוי שהוא נקט פה, זאת תכלית ההגעה שבן תמותה יכול לבקש, ולכך הוא התכוון. בין זה ובין חקיקת החוק אין ולא כלום. תראה, החוק לא נדרש כדי לשנות את המציאות. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, היא ביתו הלאומי של העם היהודי. כל עוד 80%, כ-80% מתושבי המדינה הם יהודים, זאת מדינה יהודית, זו מציאות ברורה, היא ברורה לכל מיעוט שחי פה איתנו. אבל אין צורך לדחוק את זה לתוך בית בלי התור, אם אתה מבין למה אני מקווה.
כן.
עכשיו, כל אחד מבני המיעוטים שחיים איתנו פה, את יהדותה של המדינה הזאת חש ביום יום שלו. בשבת אין לו בנקים, ובחגים ובמועדי ישראל אין לו שירותים ציבוריים. אני יכול להפליג עוד בעשרות דוגמאות. אבל
כן,
אין...
אבל השאלה היא בסוף, כשהסוגיות הללו מגיעות לפתחו של בגץ, ואז יש חוקי יסוד מנגד, ובאה הכנסת ואומרת, אנחנו רוצים לחוקק חוק יסוד שיאזן את המצב הנוכחי מול חוק חופש האדם וזכויות האדם וחירותו, אולי יש מקום לחוקק חוק אחר, אבל לא להתעסק עם זה בכלל?
תראה, אתה יודע, לפעמים עמימות או גמישות של הגדרה הוא הכלי הנחוץ ביותר לקיום דו-קיום או לקיום איזון שמלכתחילה נדמה שהוא בלתי אפשרי. אנחנו, אין מנוס, אנחנו צריכים לסמוך על 12 או 13 שופטים של בית המשפט העליון שידעו בחוכמתם לאזן כראוי בין הערכים הכה מקודשים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ובין זכות או זכותם או זכויותיהם של בני המיעוטים השונים. אני אינני סבור שהנחיה את רחוק הלאום או איך שזה נקרא לא איננו מספק איזושהי איננו מספק קטלוג של פתרונות פרטניים לכל אחד מאלפי הבעיות שעלולות לצוץ. הוא נותן איזושהי הנחיה כללית שממילא שופט שירצה להתעלם ממנה יוכל להבחן את המקרה שבפניו ביחס לאותה הנחיה כללית. אלו מי כמוני יכול לספר לך עד קריאת שמה של שחרית, כן? כמה שאם שופט רוצה, הוא יודע לחמוק מאיזושהי הוראה סטטוטורית, על ידי הבחנה, על ידי יישום אחר או קביעה.
כלומר,
אחרת.
בסוף מי שירצה להתחמק מהסוגיה הזו יחמוק, מי שירצה להתחשב בה יתחשב בה גם אם נכון, זה לא יהיה מחוקק עכשיו. על הדגל.
נכון, עכשיו כך. עכשיו, כמו בכל תהליך, כמו בכל תהליך רצוי של קבלת החלטות, אתה תמיד שוקל את העלות והתועלת. התועלת שאתה מציג, ואני בהחלט נניח מוכן להסכים איתך שזה בהחלט היבט מועיל, היא לתת הנחיה אולי ברורה יותר לבית המשפט העליון, לקחת בחשבון את האופי היהודי יותר מכפי שזה לקח עד כה. נניח שזה עשוי להועיל במשהו. אז לכן התועלת היא, א', לחלוטין לא ברורה, לא ברורה מבחינת העובדה אם היא תיושם, כן? סיכויי יישומה מאוד לא ברורים. מנגד, שבוחנים את טור העלות או את טור הנזק, הוא מיידי וודאי, וזו אמירה ברורה לכל מי שאינני יהודי וחי כאן, כך בחשבון, אתה אורח או אתה נמצא במדינה שאיננה שלך. ולכן בשיקולים של עלות תועלת, לא הייתי עוסק בדברים האלה. המציאות של מדינה יהודית,
הדברים ברורים, הדברים בהחלט ברורים. אני רוצה לסיום רק שאלה אחת פוליטית, אי אפשר ביום כזה שלא לשמוע גם את דעתך בסוגיה הזו, למרות האמירות ששמענו ערב הבחירות האחרונות על פוליטיקה חדשה, על התנהלות אחרת בפוליטיקה הישראלית, כשאתה רואה את מה שקורה עכשיו, זה מזכיר לך את הריח של פעם?
תראה, מי שאומר, מי שמשתמש בביטוי פוליטיקה חדשה, רק מעיד על עצמו שהוא חדש בפוליטיקה, לא להפך, כן? אי אפשר ליצור יש מאין, במובן זה שאף לא אחד מנשאי דגל הפוליטיקה החדשה הוא דומיננטי מספיק, אכן כדי להפוך את היוצרות, ליצור יש מאין וליצור מציאות חדשה. לחיים הפוליטיים הישראלים שגובשו במשך עשרות שנים, יש אפיונים רבים לטובה ולרעה כאחד, אלה כללי המשחק, וכך זה מתנהל, וכל מי שסבור אחרת, רק מעיד על עצמו, שאין הוא יודע מה פיו סך.
עורך הדין דוב וייסגלס, תודה רבה לך, אדוני, ערב טוב.
תודה לכם, וערב טוב לך ולכל המאזינים.
ערב טוב. עכשיו אנחנו לעניין אחר, פונים אל כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. ערב טוב, קובי.
ערב טוב, אבי. תשמע, הבן אדם הזה היה מחובר מאוד לגדי איזנקוט. שניהם עבדו יחד בלשכה של שרון. זה כמזכיר וזה כיועץ צבאי, אז כך ששניהם מחוברים, אז זה בהחלט יכול להתחבר גם.
בדיוק. אבל לפני שנשמע מילה אחת שלך לגדי איזנקוט, הרמטכ"ל הנכנס, יאיר גולן הוא שיחליף אותו כסגן הרמטכ"ל.
נכון, תשמע, בהחלט מינוי שהיה מאוד מקובל על ראש הממשלה. זאת הסיבה שבשבועיים האחרונים כל הזמן היו חילופי דעות בין ראש הממשלה לבין שר הביטחון. ראש הממשלה העדיף להצעיר את הצבא והעדיף להביא מישהו שהוא יהיה נקי ולא מישהו ששירת בלשכתו של שרון ולפני כן כמובן בלשכתו של ברק. יש לו בליבו של נתניהו חשבונות לא מעטים. וגם ביום חמישי האחרון, אני יכול לספר לך הערב הזה, שעדיין הייתה מחשבתו של נתניהו, ועדיין הייתה שיחתו של נתניהו בקרב אנשים, למנות את יאיר גולן לרמטכ"ל, לבקש מגנץ עוד שניים, שלושה חודשים נוספים, כדי שיהיה לו פרק זמן לחפיפה. יעלון עמד על שתי רגליו, אמר הפעם לא, וכיוון שנתניהו ראה את כל הפוליטיקה מסביב, די לו בצרות עם יאיר לפיד ועם אנשים נוספים, ואמר לעצמו, הפעם אני מוכן להתקפל, ולכן בחזרה מהטקס שהיה במדרשת שדה בוקר לזכרו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה המנוח, או אז מראה השר יעלון לגדי איזנקוט את מכשיר הפלאפון שלו, שעליו הוא כותב, בגלל רעש להווה המוטור של המזוג, שעליו הוא כותב, מחר אנחנו נודיע לך כרמטכ"ל ה-21 של מדינת ישראל.
יפה, והתגובה כמובן שמחה במיוחד. מה אנחנו יודעים על גדי איזנקוט בקצרה?
קודם כל, שהוא איש בלי תככים. זה הדבר המרכזי שאפשר לומר עליו. אין לו את הנעליים הגבוהות שעליהם דיבור יעלון בזמנו כאשר הוא היה רמטכ"ל. מאוד אוהבים אותו. מאוד שמחים, מאוד חושבים על דעתו ודעתן, ואדם שלא יעמוד אמון לנתניהו ולא יביע דעתו. מאוד כועסים עליו, אבל בצד השני גם על תפקודו במהלך מלחמת לבנון השנייה. הוא היה אז ראש אגף המבצעים, וכאשר ראש אגף המבצעים, אלוף, חושב כנגד דעתו של רמטכ"ל, הוא צריך לעשות מעשה, לא יכול להיות שהוא ישתוק, אבל זה נקודה אחת או שתיים שאומרים, לעומת 10 או 12 נקודות לשבחו. גם באינתיפאדה השנייה ב-2005 הוא התחיל אותה בשנה הראשונה שלו עם למעלה מ-1,000 הרוגים, 1,021 הרוגים, הוא סיים את אותה כמפקד אוגדת יהודה ושומרון, 97 הרוגים בשנתו האחרונה.
אוקיי.
מאוד יצירתי, מאוד
זה, מחצתי. זה בעצם הזמן לעבור לשיחה הבאה שלנו. קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו עוברים אל חבר הכנסת מוטי יוגב, אלוף משנה במילואים. שלום מוטי.
שלום וברכה.
אתה בעצם מכיר את גדי איזנקוט לפני הרבה מאוד שנים, נכון?
אכן כן, אני זכיתי להכיר אותו כאשר בעצם הוא החליף אותי כמפקד חטיבת אפרים, שאז היה באחריותה הערים טולקרם, קלקיליה, 100 כפרים ועיירות ערביים ועוד 7 מועצות תיות, ואני לאחר שנתיים בתפקיד החליף אותי אלוף משנה גדי איזנקוט.
ומאז ועד היום בעצם הוא המשיך להתקדם כמובן בתפקידיו ובדרכותיו. על מי אנחנו מדברים? על איש קצת שונה במערכת, נכון?
אני זוכר שההתרשמות הראשונה שלי של היום הראשון הייתה של אי-ודאות. היה מאוד שקט, מאוד לא בולט, אבל כעבור יומיים בחפיפה הבנתי שיש פה מים שקטים חודרים עמוק, שהוא מבין היטב שזו מנהיגות שקטה, שהוא מקצוען, שהוא גם אמיץ, ועם ראש על הכתפיים, והבנתי שיש על מי לסמוך, ושאני משאיר את החטיבה בידיים טובות.
מאז עברו כמה וכמה שנים. תגיד, איש סוג כזה של אדם, מן הסתם הדברים נבדקו ועוד ייבדקו, יכול להיות רמטכ"ל, נקרא לזה בצורה מאוד פשוטה, להתנהל מול מערכת פוליטית מצד אחד, לחצים מהממשלה, קבינט, מצד שני לתפקד כראש המערכת הצבאית בתקופה כל כך גורלית, לא נדרש דווקא מבן אדם כן להיות קצת פוליטיקאי, קצת יותר חזק?
גדי הוא חזק, הוא חזק בתוכו, בהחלט חזק, הוא גם אמיץ בהבעת עמדותיו ודעותיו, וכמו שאמרתי, מנהיגות שקטה, מכירים בזה כלל המערכת, וזה הדבר הראשון שחשוב, שצהל אכן יבטח בו וילך אחריו, וכאשר הוא יידרש להוציא חיילים לקרב או למבצע, אז יהיה ברור למערכת, היא תלך אחריו באמון, שסומכים על החלטותיו, שהם נשקלו בשיקול דעת, זה הדבר הראשון, שאם צהל יידרש להתמודד ולנצח בקרב, אז שיהיה מפקד שידע להוביל את צהל לנצח, אל מול כל אחד מהאיומים, דיברו כן איראן, לא איראן, חיזבאללה, לא חיזבאללה, מכיר אותם היטב, כאלוף פיקוד צפון, כך גם חמאס שבדרום, או כל איום אחר שיצוץ על צהל עם התגברות הטרור, אז הוא גם היה ביהודה ושומרון, ואכן עבר והתנסה, אל מול המערכת הפוליטית, יגבה אותו גם שר הביטחון, ואני חושב שגם הוא ידע לעמוד וידע להציב את הדברים על השולחן.
יש שמועות ששר הביטחון הבא זה בכלל נפתלי בנט,
למרות שהוא ממפלגתי, ובהחלט הייתי רוצה שהבית היהודי באיזשהו שלב יגיעו גם להשפיע יותר, עוד יותר, אבל לדעתי מדינת ישראל או שר הביטחון הנוכחי, אני סומך עליו, יש משמעות גדולה מאוד לכך שגם המערכת טיפה את אמונה באדם, אם כצמח בה, אם כאישיות מיוחדת, כמו שהיו גם ארנס אחרים, אבל יש צורך בזה, באמון המערכת, באמון הציבור.
חשבתי שאחרי השאלה הזו תגיד הלוואי, בעזרת השם.
אמרתי שזה ייקח עוד כמה שנים ושאיפות, אבל נכון לעכשיו חשוב מאוד, ביטא איזה רב אלי סבן, אחד ממאמריו, שנכון להיום, אלא אם כן יצמח איזה מלאך מסתם יעקב, אז רמטכ"ל דתי, עם כל הרצון, עם כל המקצועיות, חברה ישראלית עוד בנויה לכך. ומשום שמאוד חשוב שיהיה אמון במי שמוציא את צהל הקרב, במי שאולי יכול להיות שלא יחזרו כולם, חשוב שיהיה קונצנזוס כפי שהיה בקיץ, סביב מבצע יישוב אחים וסביב מבצע צוק איתן. זה קריטי להצלחת ישראל, שהקונצנזוס הזה יהיה סביב מי שמקבל את ההחלטות במציאות הזאת, ולכן צריך שזה יבוא מתוך מרכז הציבוריות הישראלית, ושבמידה ונדרש לעמוד במצבי מלחמה, הציבור יהיה מאחורי, והחיילים יצאו לקרב מתחושה שסומכים על מפקדיהם, יש איזו חשיבות גדולה.
אוקיי, לסיום, חבר הכנסת יוגב, מ-1 עד 10, תן ציון ליחסים בין האיחוד הלאומי לבית היהודי בימים אלו?
אני חושב שהוא נמצא במקום טוב בחציון השני. יש מתחים לכאן ולכאן כדי להגדיל את הייצוג של אלה, על חשבון אלה או לאלה.
שבע, זה הציון?
אפילו קצת יותר, 7.5. אני מניח שזה יגיע בסוף גם ל-8 או ל-9 ויתחבר ביחד, אבל באמצע יכולים להיות גם מאמורות, יכולים להיות גם כל מיני הכרזות על כל מיני דברים. בסוף יבינו שאין ברירה ללכת ביחד, ואולי אפילו להרחיב לעוד גורמים או לעוד גופים.
טוב, שבע היום זה אומר שאנחנו ניפרד וניפגש בשביעיות.
לצערי נראה לי שכן, למרות שהמדינה לא זקוקה לבחירות, ואף אחד לא זקוק כרגע למערכת הבחירות, אבל כפי הנראה קשה ברכב הזה לנהל את המדינה באחריות, אלא אם כן כולם התעשתו. ראיתי באחד מהחדשות שיש סיכוי כזה, או שאנשים מתחילים לדבר על זה, שמבינים שמולכים על חבל דק, יכולים להיות מבינים יותר, נראה לי שזה יהיה לפרקי זמן ארוכים יותר, אבל אם יחליטו ש... אולי בגלל אינטרסים, שיש עתיד, שאני קורא למפלגת אין עתיד, תקטן ותוכל להשפיע פחות על העתיד, כך גם התנועה, כך גם אחרים, אז אולי הם יתעשתו ויבינו שאת המדינה צריך לנהל יחד ביותר אחריות, פחות פופוליזם, אז אולי, אבל להערכתי זה הולך יותר לכיוון של בחירות, אם לא מחר בבוקר, אז בהסכמה לעוד חצי שנה או שנה.
אוקיי, היה מעניין לשמוע את סיום דבריך אלו. חבר הכנסת מוטי יוגב, תודה רבה לך.
תודה וכל טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו עם עורכת הדין שלומית הראל שוורץ, שלום וערב טוב. מייצג אותו שהצגת בעבר את אורי לופוליאנסקי, יושב ראש עיריית ירושלים, יושב ראש יד שרה?
אני הצגתי אותו במהלך הדיון בבית המשפט המחוזי בפני השופט רוזן. מי שיטען מחר בבית המשפט העליון יהיה עורך דין יאיר גולן.
מחר מתחיל כאמור הערעור בעניינו. מה הסיכויים אם אפשר בכלל לשאול שאלה כזו?
תראה, זו שאלה מצוינת. יש לנו מצד אחד פסק דין שהוא ברובו קביעות עובדתיות ביחס לכלל הנאשמים. יש פה חבילה אחת שלמה, קביעות עובדתיות וקביעות מהימנות. מצד שני, יש פה עד מדינה שלא נחקר על ידי כל הנאשמים. ישנם הרבה פנים לפסק הדין.
יש את כל הסיפור האישי של אופוליאנסקי.
זהו, שבמקרה של אופוליאנסקי הוא קצת חריג, מכיוון שישנה שאלה שהיא לגמרי משפטית, האם אפשר לראות בתרומות בוודאי למוסד כמו יד שרה משום שוחד. ודווקא בשאלה כזאת בהחלט קיים סיכוי שבית המשפט העליון יתערב. אני חושבת שבית המשפט גם אמר את זה כאשר פנו אליו בבקשה לעיכוב ביצוע, או הגדיר את זה כאחת השאלות שבהחלט ראויות לידון בעירור. וכמובן ישנה שאלת העונש, כי יש פער מאוד מאוד גדול בין הדברים שאמר בית המשפט במהלך הטיעונים לעונש, שזה היה פחות או יותר, אין שום סיבה שהאדם הזה ילך לשבת בכלא, שמדובר שבאדם עם סל זכויות גדול מאוד, שלא לקח שקל לכיסו וקשה את מה שהוא עשה לשיטתו של בית המשפט, כשהוא משווה לנגד עיניו את מטרותי ההנהלות של יד שרה. והתוצאה הסופית בסופו של דבר היא הפוכה לחלוטין, והיא מעוררת, הפער הזה הוא בלתי נתפס.
אני חושב שאנחנו עדיין, אזרחי המדינה עדיין בתדהמה מחומרת העונש שהשית עליו בית המשפט, כשאנחנו גם נחשפים לכתב האישום ולמסקנות ולגזר הדין, אנחנו מתקשים להבין איך מכאן בית המשפט השליך לכזה עונש חמור. אולי הוא עשה זאת במטרה לקעקע כבר מראש אפשרות של מתן פטור או שחרור לגמרי מעונש בבית המשפט העליון. עד כמה זה נכון?
אני לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שמה שעמד לנגד עיניו של בית המשפט היא התמונה הכוללת של הפרשייה כולה והעונש שניתן מספר חודש לפני העונש שהושת על לופוליאנסקי לאולמרט ולאחרים. יש לי תחושה שזה עמד לנגד עיניו יותר מאשר הניסיון לקעקע כל דבר אחר. מה גם שבית המשפט כתב בגזר הדין שלו שהוא חושב שברגע שלופוליאנסקי יפנה לוועדת שחרורים בכלא הוא ישוחרר בגלל מצבו הבריאותי. כך שבהחלט יכול להיות שהוא כתב את מה שהוא כתב מתוך איזושהי מחשבה שבסופו של יום לופוליאנסקי לא יישב בכלא. כן. אנחנו רואים את הדברים אחרת. אני בהחלט לא חושבת שאדם כמו לופוליאנסקי צריך לשבת בכלא, בוודאי לא על כאשר כל מה שנקבע בפסק הדין הוא שהוא...
לא לקח שקל לכיסו,
ובעצם... לא רק שלא לקח שקל לכיסו. יש פה קביעה הרבה יותר מרחיקת לכת. בית המשפט אומר, לא הוכח שהייתה סטייה מן השורה. זאת אומרת, כל מה שלופוליאנסקי עשה היה, לשיטתו של בית המשפט, לגייס תרומות באמצעות המתרימים המקובלים ביד שרה לגוף כמו יד שרה. הכסף הלך אך ורק ליד שרה, למטרותיה של יד שרה, כשהוא לא עושה שום דבר בעירייה לקדם את זה, לא הוכח סטייה מן השורה. השוחד גלום בעיניו לבית המשפט בעצם העובדה שלופוליאנסקי היה מודע לכך שבעת שאנשים שתרמו ליצרה, הם לא ראו לנגד עיניהם את המטרות של יצרה, אלא דברים אחרים. וצריך לזכור שיצרה זה לא ארגון שמסונף לעירייה כמו במקרים אחרים, אלא ארגון שכל כולו מטרות צדקה, ובאדם שהקדיש את חייו בהתנדבות למטרה.
ארגון שבלעדיו מדינת ישראל הייתה צריכה להוסיף לתקציב הרווחה עוד כמה מיליארדים, וגם את זה כמובן שבית המשפט יודע. מתחיל מחר עוד תהליך ארוך, לא קל נפשית לאורי ולמשפחתו, והאיש ממשיך להצטנע, ואנחנו נמשיך לעקוב ולהתפלל באמת להצלחתו של איש חסד ואיש צדיק שנקלע לסיטואציה הקשה הזו. עורכת הדין שלומית הראל שוורץ, תודה רבה.
בשורות טובות.
בשורות טובות, עכשיו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
צבי טסלר, מה בפינת הכלכלה הערב?
אנחנו מדברים על מחירי הדירות. בשנה וחצי האחרונות, ראש שר האוצר, שר השיקור, בכלל קראו לציבור לחכות ולא לרכוש דירות, כי הנה... אוטוטו המחירים יורדים. אז תכף נראה מה קרה למחירים, אבל בואו קודם כל נראה מה קרה להתחלות הבנייה. לא רק הציבור עבר לגדר, גם הקבלנים עברו לגדר. לעומת השנה הקודמת יש ירידה של יותר מ-7% בהתחלות הבנייה, אם משווים את התקופה הנוכחית בשנה הלאומית לשנה שעברה. וכשאתה נכנס לתוך הערים, אתה רואה, למשל בראשון לציון, ירידה של 50%, רחובות, ירידה של כמעט 50%, באשקלון, ירידה של יותר מ-40%, כך גם בבאר שבע, ירידות דומות, זאת אומרת, ירידות שנרשמות בהרבה מאוד ערים. בסך הכל, הירידה של 7%, כי היו כמה שיווקים נקודתיים, למשל בראש העין, זינוק של 170%, בזכות השיווקי קרקע גדולים שם, אבל בסך הכל, הקבלנים יושבים על הגדר, והמשמעות היא עגומה עבור הציבור, כי גם אם נניח ויעבור חוק מעם אפס, או כפי שזה נראה כרגע, הוא לא יעבור, והציבור ירד מהגדר, הוא יגלה שלא מחכות לו יותר מדי לדירות, הוא יצטרך לחכות הרבה מאוד זמן. שר השיקון, שר הבינוי, צריך לומר.
וזה בעצם, צבי, עוד בעצם סיבה אמיתית למה חוק מעם אפס ריק מתוכן, אם אנחנו בוחנים אותו גם מהזווית הזו שאתה מציג כאן הערב. נראה אבל שבסופו של...
משלם הרבה, גם על הדירות, עלייה של
מחירי
הדירות בשנה.
נראה שהוא כנראה בכל זאת לא יעבור. צבי טסלר, כתבי עיוני כלכלה, תודה רבה לך.
ערב טוב.
עכשיו על יובל זוהר מבנק מרקנטיל, ערב טוב יובל.
ערב טוב אבי. שבוע קשה עבר על שוק אגרות החוב הקונצרניות בתל אביב, כאשר המדדים המובילים באג"ח הקונצרניות ירדו משהו כמו 0.8 ואף הגיעו ל-2% במדד טלבון תשואות. הפדיונות הראו כתוצאה מירידות באגרות החוב של חברת דסקש ו-IDB וגם של חברת אפריקה. חברת האדמה לעומת זאת, חברת מכתשים הגן לשעבר, הייתה אמורה להנפיק וביטלה את ההנפקה וגם גררה את המשך הירידות בשוק הקונצרני. אם מסתכלים על הפדיונות שהיו באותו ענף, אז למעלה מ-190 מיליון שקל נפדו מקרנות שמשקיעות באג"ח קונצרני. הכסף הזה זרם בחלקו לחול. אם מסתכלים גם על מה היה בקרנות שמשקיעות במניות תל אביב, אז גם היו פדיונות של למעלה מ-100 מיליון שקלים. הכסף הזה באמת הולך לכיוון של שווקים בחול, שזה מניות בחול ואגח בחול, אם זה צמוד מתח ואם זה לא. דיברנו לא מעט בחודשים האחרונים על החשיפה שצריכה להיות מוגבלת לאגח קונצרניות, אותם אגח שלמעשה הם לא ממשלתיות של חברות, שהמרווח שלהם מול אגח ממשלתי הוא נמוך, ובכלל התשואה שלהם היא נמוכה, כיוון שהריבית כרגע נמוכה, והסיכון לא מצדיק החזקה של רכיב גבוה של אותם אגרות חוב בתיק. וכן, הייתי ממליץ לכם לבוא ולבחון עם יועץ ההשקעות שלכם, או עם מי שאתם באמת סומכים עליו, מה רמת החשיפה לאגרות חוב קונצרניות, ומה רמת החשיפה למניות בחול גם, לא רק בארץ. זאת אומרת, אם לקוח מחזיק 10% מניות בארץ, וכולם נמצאות רק בישראל, אז זה למעשה חלוקה שהיא לא הגיונית ולא סבירה. כמובן שאם יהיה פה איזשהו אירוע ביטחוני חס ושלום, או איזשהו אירוע נקודתי כלכלי בארץ, אז אנחנו כמובן נרד. לעומת זאת, אם יהיה מפיזור גם למניות בחול, אז אנחנו כמובן לא נשפיע על חול. לגבי אגרות חוב קונצרניות, שוב, לבוא ולבחון, אם אתם ברכיב סיכון שהוא רכיב סיכון גבוה, אז אפשר להגיע לכיוון של 40% אג"ח קונצרני, אבל אם אתם ברכיבים יותר נמוכים, אז בקלות אתם יכולים להגיע דרך קרנות גם לחשיפה הזאת בקרן בודדת. אני מציע לכם לבוא לבחון את זה כמו שצריך, כי סך הכל מדובר שם בסיכון לא מבוטל. ערב טוב, אבי.
תודה, ערב טוב, הרצוי והמצוי. יובל זוהר, בנק מרקנטיל, תודה.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
עד כאן המהדורה המרכזית תל הערב, תודה לעורכת אסתי פלד, לטכנאים רוי קנטן ומנדי אור, תודה לרדיו כל השלום בניו יורק, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.